לזכר נשמת אמי מורתי חבבלה בת רב מרדכי דוד שיום היורצייט שלה זה היה בי"ד אייר פסח שני ביום רביעי והיום יש לי יורצייט בשביל האבא רב יהודה ברב יונה עליו השלום. זאת אומרת יום אחד מפריד ביניהם אבל זה היה הבדל בין של 24 שנים או משהו כזה אמי נפטרה בגיל צעיר ואבא מנוחתו כבוד בהר הזיתים נפטר כאן בארץ. אני אבקש מכם קצת סבלנות, אני מקווה להגיע ביצע השם בסופו של שיעור של השיעור, אני מקווה להגיע לאיזה נקודה, אבל זה ייקח לי קצת זמן. אנחנו נצטרך לעבור דרכים הכלכלות ומפותלות עד שנגיע למחוז חפצנו. פרשת השבוע זה פרשת בהר, אני רק מתחיל עם החשי, החשי המפורסם. וידבר השם משה בהר סיני לאמור, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? למה דווקא כאן כתוב וידבר השם אל משה בהר סיני, אלא כדי לומר לנו, ולא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטו, נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אך כולם נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. זאת אומרת, בהר סיני, אנחנו נראה שהתורה מפרשת את המצוות של שמיטה, אז לא רק מצוות שמיטה נאמרו כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני, אלא גם שאר כל המצוות. אולי המכוון כאן גם לכלול בתוך המערכת הזאת לא רק את התורה שבכתם של שמיטה, אלא גם יש תורה שבעל פה, שניהם ניתנו מן השמיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בסופו של דבר אני רוצה להגיד מספר דברים בנוגע לקשר הזה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה ומה עולה מתוך הדברים. אבל כדי להסביר את הדברים אני צריך להחזיר אתכם לפרשת כתיסא ואולי אני יודע, לא, אני לא מצטער, אבל בפרשת כתיסא השנה פשוט פעם ראשונה שעשיתי דבר כזה בשיעור חלקתי על דעתה של נחמה לייבוביץ עליה השלום, ואני התכוונתי להתקשר אליה, יש לי שאלות על אחד השיעורים, אבל לא עלה בידי להיות בקשר. ככה זה כאשר אדם רוצה לעשות משהו, חובה לעשות את זה תקף מיד, מי יודע מה יולד יום. בפרשת כתיסא, שמות, פרק למד ב', פסוק י"ט, ויהי, מדובר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, רד לך ראי כי שיחי דמך עשו להם עגל מסכה. כתוב, ויהי כאשר קרב אל המחנה, ויד את העגל ומחולות, וייחר אף משה וישליך בידיו. ויהי כאשר קרב אל המחנה, הוא מתקרב אל המחנה והוא רואה את העגל ומחולות, וייחר אף משה וישליך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר, הוא השליך מידיו את הלוחות והוא שיבר אותם מתחת להר. אז כאן המפרשים דנים על שני עניינים. עניין אחד, למה עכשיו הוא משבר את הלוחות? כשהקדוש ברוך הוא אמר לו בשמיים לך ראי כי שיחי דמך, הוא לא האמין לקדוש ברוך? על זה המפרשים אומרים כל מיני דברים שגדולה ראייה כאשר הוא ראה את הדברים נתמלא כעס. יש מן המפורשים שאומרים שהוא שיבר את הלוחות כדי לחנך את עם ישראל, תראו מה הפסדתם על ידי זה שעשיתם את העגל. אבל יש עוד שאלה כאן, ועל השאלה השנייה על זה אני רוצה לדון. השאלה בפסוק הזה שקשה הרבה יותר הוא השאלה בנוגע לחלק השני של הפסוק. יש כאן שני חלקים לפסוק. ויהי כאשר קרב על המחנה וירא את העגל ומחולות ויהי חרף משה. אז השאלה הראשונה הייתה מה נשתנה עכשיו, הוא לא ידע, אלא גדולה היא עניין יותר משפיעה. אחר כך כתוב וישלח בחלק השני של הפסוק וישלח מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. מה הייתה כוונתו במעשה? מניין הוא לקח את הרשות לעשות מעשה כזה? אני שואל את השאלה אולי מבחינת דיני מלינס. זה שלו? או שזה שייך לקדוש ברוך הוא, או אולי הוא שליח להביא את זה לעם ישראל. משה רבינו הפך כאן לא אדם המעזיק. מי נתן לו רשות לשבר את הלוחות? ואז הוא הופך את זה, הוא משבר את הלוחות והוא הופך את זה לאבנים, מי יודע מה יעשו עם האבנים הללו? מה הוא עשה כאן? מי נתן לו רשות? בצורה כל חריפה לא ראיתי המפורשים ששואלים את השאלה. אלא כאן מביאה, נחם עלינו את מביאה כאן את דברי הרשב"ם. הרשב"ם אומר, כשרואו את העגל, תושש כוחו. כאשר משה רבינו ראה את העגל, הוא נעשה חלש. ולא היה בו כוח להשליחם רחוק ממנו קצת. זאת אומרת, כנראה לפי דעת הרשב"ם, הוא אינו יכול לשאת אותם. עוד מעט והם ייפלו פשוט על הרגליים, והוא צריך לזרוק אותם קצת שלא ייפלו על ידיו, ולא היה בו כוח. כשראה את העגל תשש כוחו ולא היה בו כוח להשליחם לחוק ממנו קצת שלא יזיק את רגליו בנפלם כדרך כל משליחי מסו, כל מי שיש לו מסה על ידיו על שכמו, והוא מנסה לא שלמה אדם עדיין כאשר מביאים את האוכל לתוך הבית אחרי ביקור בהיפר נטו או בסופר נטו או בסופר דופר קול. אז אני נכנס לבית עם מי יודע כמה סקיות. אני כבר מגיע לבית, פשוט אני רוצה להשליך אותם על הרצפה. אז ככה משה רבינו, פשוט הוא נושא את הלוחות וקשה לו. הוא מנסה להשליך אותם קצת רחוק ממנו. כשאין בהם כוח לשאת, אה?
רגע
ידידי, וכן ראיתי בפרקים של רבי אליעזר, הרשב"ם אומר כן ראיתי בפרקים של רבי אליעזר, ואולי המפתיע מכל, ועיקר פשוטו כך, זה עיקר פשוטו. אתם שומעים? ראשית כל הרשב"ם ידוע בגישתו לפירוש התורה זו, והוויכוח הגדול שהיה בינו לבין סבו הרש"י, היו לו טענות על רש"י, שרש"י הביא מדרש, לא תמיד המדרש משקף פשוטו של מקרא. צריכים לפרש את הפסוקים לפי פשוטו של מקרא. יש רשב"ם גדול בתחילת פרשת וישב, ששם הוא אומר שהסבא הסכים איתו שאם יהיה לו זמן, הוא יכתוב עוד פירוש על החומש לפי הפשטות המתחדשות מיום ליום. וכאן, מי שדוגל הרשב"ם, שדוגל של מקרא, אומר, אז הם חושבים שהשליך מידיו את הלוחות, שיבר אותם, נפלו! הם נפלו ממנו! והוא אפילו אומר שני דברים בסוף. הוא מביא שפירקי דרבי אליעזר אומר את זה, והוא אפילו מוסיף את שלושת המילים המפתיעות והמצמיעות, ועיקר פשוט על כך. אתם חשבתם, כל השנים חשבתם, שמשה השליך את הלוחות, וכתוב היה השליך, כותק אשר. ואת זה אני רוצה. אני רוצה לראות את איזה קצת חרון אף. אחר כך תשמעו מה שיש לי להגיד. נחמה מביאה אחר כך שכאשר משה רבינו שוב פעם בסוף 40 השנה במדבר הוא אומר את הסיפור שוב פעם לעם ישראל, הוא כותב ואשברם, אומר הרשב"ם, כי לא עצרתי כוח כמו שפירשתי בפרשת כי תצא, לא היה לי כוח, התחלתי שכח מכי הפעת על איזה. אומרת נחמה ליבוביץ, ונראה לנו שהרשב"ם הנחשב לאחד מגדולי הפשטנים התרחק כאן מאוד מפשוטו של מקרא. האם רצה הכתוב להראותנו כאן את חולשתו הפיזית של משה? האם זהו הנאמר בפסוק שנשמטו הלוחות מידם? נראה שדווקא התיאור של שבירת הלוחות בספר דברים סוטה לחלוטין את דבריו. והיא מביאה כאן פסוק אחד שמשה אומר בספר דברים. שמענו את הפסוק הזה. ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. אז היא אומרת, כאן אנחנו שומעים שלושת הפועלים הללו, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. ואיך אפשר לומר, שהם נשמטו מידיו, ואיקה פשוטו כך. תתעזרו עם קצת סבלנות. נעיין שוב פעם בפסוק הזה. ואולי, טוב, אני אשאל אתכם מספר שאלות. תגידו לי, מה באמת פירוש המילה ואתפוס? ואתפוס בשני הלוחות? מה פירוש המילה ואתפוס? Guys? להחזיק חזק, אוקיי. טוב, אני רוצה שתחרו בור יותר עמוק. Let's go, guys. Let's go. אני אגיד לכם את הפירוש האמיתי של המילה ואתפוס. ואחר כך, כאשר אני כבר אגיד לכם את פירוש המילה, אוי ביי ביי ביי. פירוש המילה ואתפוס, כאשר דבר נשמט מידיו של אדם והוא רוצה לתפוס את זה. יוסף בורח מביתה של אשת פוטיפר, והיא תופסת את בגדו והבגד נשאר בידיו. מה כתוב שם? I'll read the passage for you. ויהי כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית ותתפסהו בבגדו לאמור שכבו עמי ויעזוב בגדו בידיו ויונס החוצה ויצא. אתם יודעים מה הפירוש הדבר לתפוס משהו? דבר שהולך ונשמר ואני צריך להתאמץ כדי להחזיק בו, אולי כן אולי לא. כמה פעמים כתוב יהו אמר בן הדד מלך הרם, אם לשלום יצאו תצום חיים, ואם לא חיים תצום. לתפוס ילדים הלא משחקים תופסת. תופסת מרובה לא תופסת. תופסת. ברגע אני אומר פשוטו של מיקרו, כשמשה אומר בו את פוס בשני הלוחות, כבר יש לנו את האור האדום. האור האדום שאומר לנו, יש כאן בעיה. קשה לו, הוא אינו יכול להחזן. בו את פוס בשני הלוחות, הוא מנסה לתפוס אותם. יכול להיות שהוא יצליח, יכול להיות שהוא לא יצליח. אבל תמיד, בכל התנך כולו, לתפוס דבר, פירושו דבר שמעצם טבעו הוא נשמט מידי, ואני צריך להתאמץ כדי להחזיק בו, אולי כן, אולי לא. ואשליכם, מה הוא אומר? ואשליכם מעל שתי ידיי. מה אתם חושבים? ואשליכם, אנחנו תמיד חשבנו, ואשליכם, זצנדרדיי. אני אומר לו ככה, ואני מתנצל אחרי כל השנים הללו, שפשוט הרבה שנים שהיו לי תביעות וטענות נגד הגר. סורה אומרת לי, אברהם, גרש את העמה הזאת ואת בניו, ויחרף. אברהם, אברהם, כועס עליה, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר אליך סורה שמע בקולה. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחימת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, וישלחה, ותלך, ותיתה במדבר באר שבע. שמענו את הפסוק הבא, ויכלו המים מן החמד, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. איך אתם רואים את הדברים? היא לקחה את היא הייתה צריכה לעשות את זה באמת, אבל היא לא עשתה את זה. מה פירוש הדבר? ותשלח את הילד, היא לקחה את הילד, זצנדרדיי. לא, זה לא פירוש הדבר, ותשלח. ואפילו אם תאמרו שזה כן הפירוש, אז באיזה בוקר אחד כשהכנתי את השיעור הזה, פשוט כדרכי אני עובר מפעם לפעם, בקי אז גמרא. ובין השתוללם, והאלוקים עינה לידי את הגמרא הזאת. גמרא במסכת מגילה. שמר הגמרא במסכת מגילה. הגמרא אומרת ככה. מי היו שבע הנביאות? הגמרא אומרת, מנחת נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל. מהזי נביאות, מרים הייתה נביאה? מניין אנחנו יודעים שהיא הייתה נביאה? תכתיב מיד אחרי עוז יושב כתוב, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוב, והיא שרתה עם אנשים. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת שהיא אחות אהרון והיא לא אחות משה? אמר רב נחמן, אמר רב שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון. מתי היא הייתה נביאה? כשהיא הייתה אחות אהרון. והיא הייתה ואומרת, עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. ובשור שנולד, כאשר נולד משה, נתמלא כל הבית אורה, עומד אוויר ונשקע על ראשה. ואומר לו, ביתי, היכן, ביתי, נתקיימה נבואתך. אני יושב לי זה 5:30-6 בבוקר, ואני קורא את המילים הבאות. הגמרא אומרת, וכיוון שהשליחוהו ליאור, עומד אביה וטפחה על ראשה ואמר לה, ביתי, היכן נבואתך? השליחו לי, מה אתם חושבים? אמנון ויוכבד באו ליאור, זץ עלינו משה רבינו, זץ. כיוון שהשליחו ליאור, זאת היא תשובה ניצחת שלהשליך אין תמיד פירושו להשליך דבר, כמו שאנחנו אל תשליך פסולת או משהו כזה. אם כן, אנחנו צריכים להבין מה פירוש המילה להשליך, מה פירוש המילה להשליך.
ואל תשליך אין
לזקנה. אל תשליך אין לזקנה. אולי אנחנו צריכים להגדיר את פירוש המילה, איך כתוב באמת אצל הגר ותשליך את הילד תחת אחד השיחים, איך הגמרא אומרת, כיוון שהשליחו הוא ליאור אצל משה. אז עומד הופיעו, ונסיים לכל הפחות, נסיים את הגמרא, טיפחו על ראשו ואומר לו, ביתי, היכו נבואתך? היינו דכתיב לכן כתוב, התאצ, תעצב, אחותו מרחוק לדי, אומר לי, אז היא אותה לדעת. אם כן, דבר אחד פשוט, שלהשליך, אין פירוש הדבר להשליך בביזיון. או אפילו לזרוק, לא זרקו את משה ליאור. אין לי ספק שעם פרקי תהילים על פיה, האמא שמה את התיבה באהבה, בחרדה, בתוך היאור.
אולי
אנחנו מתרים
את זה?
לא.
הם היו ממונים על
המעשה הזה. לא. הם באו ל... אבל כתוב אצל... אצל בפרטור, כתוב שהם עשו את הטבע בתוסם, בתוסם בסוף. בתוסם, ככה כתוב שם, והגמרא אומרת, אבל בתוסם, כמו שהשליחו להיות. אני חושב, לפי עניות דעתי, להשליך יכול להיות לזרוק, יכול להיות להניח, יכול להיות לשים, אבל המכנה המשותף של כולם, כאשר אפס תקווה, עבדה תקווה, או יש הרגשה שלדבר כבר אין שווי בערך. כאשר לדבר, הגר מרגישה שחיי בנה, מורים, זהו. דבר שמשליחים פירוש, פשוט אין לו שווי, אין לו ערך כבר. הוא לא יחיה, הוא ימות, אין מים. אנחנו באמצע המדבר, עוד מספר שעות, הוא מת. עבדת תקווה של עמרם, ויוחבד, להציל את הבן הזה. אם כן, נעיין שוב פעם בפסוק הזה. ואתפוס בשני הלוחות, מה פירוש הדבר ואתפוס בשני הלוחות? את זה כבר... לא, 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 לא. את זה כבר הראינו ואתפוס פירושו דבר שנשמט מתחת ידי. זה כבר הולך ונשמט. ואני צריך להחזיק פה חזק, אבל אולי, זאת אומרת, אני אומר שהרשב"ם באמת רואה פשוטו של מקרא. מכיוון שכתוב ואתפוס בשני הלוחות פירושו, הוא לא יכול להחזיק בהם, חשש כוחו, זה נופל מידיו. ואשליכם, כדי שהם לא ייפלו על ידיו, ואשליכם, הוא השליך אותם, ואין מי השליך אותם, פירושו, הוא השליך את הלוחות, כמו שהגר השליכה את בנה, וכמו שהשליחו את משה לתוך היאור. מתוך צער, מתוך כאב, מתוך ההרגשה שעבדה כל תקווה. ואם זה לא מספיק, מצאתי שני תנא דמסייע. אחד המלבים, והשני, הרב ג'וסף דב הלוי סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה. שמע נא דברי המלבים, האם אם הרשב"ם הוא פשוטו של מקרא, המלבים הוא שני לו. אם מתוך הראשונים הרשב"ם הוא פשוטו של מקרא, אז המלבים בתוך האחרונים. שמע נא את דברי המלבים, ראיתי אותם, האירו עיניי. וייחר אף משה, וישליך מידיו את הלוחות. וחז"ל אמרו, זהו החז"ל שאליו מתכוון הרשב"ם, פרקי דרב אלעזר. וחז"ל אמרו שפרחו האותיות בעת שקרב אל העגל. כאשר משה מתקרב אל העגל הוא רואה אותיות של הלוחות פורחות באוויר. שמן הדבריו. ועל כן נעשו כבדים. מכיוון שפרחו האותיות נעשו הלוחות כבדים. אנחנו היינו חושבים עד רב ועד רב. אם האותיות פרחות, אז מה נשאר? נשאר פחות. אומר המלבם, ועל כן מכיוון שפרחו הודיות, נעשו כבדים, והוא צריך להחזיק אותם בשתי ידיו, הוא כבר אינו יכול להחזיק אותם. סבר שבר, זה קשה, זה כבד. למה? כי הולך מהם הנשמה הנושאת אותם, ועל כן שברם, אך אשר חולפה הקדושה מהם. אתם יודעים מה אומר המלבן? כדי להבין ולהסביר את דברי המלבן. ארון הקודש! האם הכהנים נשאו את ארון הקודש, או הארון היה נושא את נושאיו? למה פורת השם פרץ עוזו, כאשר דוד המלך מביא את מקריית יערים, הוא מביא את הארון לירושלים, והארון התחיל להישמק מתוך העגלה, בעוזו, ואיך הזיג בו? והקדוש ברוך הוא הרג אותו. מכיוון שהאורן הוא היה צריך לדעת דבר שכל ילד יודע. אין הכהנים נושאים את הארון, אלא הארון נושא את נושאיו. אם הארון נושא את נושאיו, למה הארון נושא את נושאיו? מכיוון שבתוך הארון, מה יש בתוך הארון? הלוחות. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אז מה זאת אומרת? אם כן בכלל, השאלה היא בכלל שאלה אפילו יותר קשה. משה אינו צריך אפילו לשאת את הלוחות. הלוחות הם הנושאים את משה. אז מה פירוש הדבר שהם נעשו כבדים? מסביר המלבים מתי הלוחות נושאים את נוסף? כשיש בהם אותיות, אותיות, אבל את האותיות פרחו מהם. הנשמה הנושאת את נוסף יצאה מהם, אז מה נשאר? השתיק שתיים. זה הפך לאבן, לא לוחות. ואבן כזה כבד. והם נפלו, נשבטו מידיו. לוחות עם נשמה נושאים לא רק את נוסף. לוחות עם אותיות נושאות את עם ישראל. לוחות בלי אותיות, לא יותר מאבן, אין להם שום ערך. אז שני דברים אפשר לומר, אפילו אם נגיד, שמשה באמת שיבר אותם בכוונה, הוא שבר דבר שאינו שווה כלום. ושנית, לפי המלבים ולפי הרשב"ם, הוא לא שבר אותם. נשמטו מידיו, הם נעשו יותר מדי כבדים. ואני אראה לכם, לפי אני יודעתי, דבר נפלא. דבר נפלא. מה אני יכול לומר? אני מצאתי את הדברים, לפעמים חידוש הוא דבר מפליא מאוד. אני אראה לכם חידוש. כאשר בחלק השני של פרשת כי תישא, כשמשה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. וישכן, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכן משה בבוקר, וישכן משה בבוקר, ויעל על הר סיני כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, בידו, יד אחת. All right? Raga. Huh? Raga. Kan. Bitchilat ha-parsha. HaKadosh Baruch Hu noten et haluchot le-Moshe. HaKadosh Baruch Hu noten lo et haluchot v'achar kach hu omer lo le-chred ki shicheid ancha v'chulo v'chulo. Ah. V'yifan v'yedet Moshe min ahar ושני לוחות העדות בידו. הפסוק שעליו אנחנו מדברים, ויהי כאשר קרב על המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחר את משה וישלך, יש כאן קרי וכתיב. כתוב מידו, אבל קוראים מידיו. מה פירוש הדבר? עד עכשיו הוא נושא את הלוחות ביד אחת. מה קורה כאן בפסוק הזה? משה רואה את העגל והמחולות, ויחר אף משה, וישליך בידיו. מה זאת אומרת? כאן יש המעבר מידו לידיו. הוא כבר לא יכול להחזיק את זה ביד אחת, הוא צריך להחזיק את זה בשתי ידיו. והוא כבר לא יכול להחזיק את זה בשתי ידיו, נשמטים ידיו ונופלים. ואותו פסוק שדיברנו עליו בספר דברים, ואת כוס בשני הלוחות והשליחים מעל שתי ידיים. יד, ידיים, שתי ידיים, קרי, כתיב, ידו, ידיו. ולפי המלבים ורשבם אפשר להבין את השינוי הזה. כאשר הוא עוד לא ראה את העגל, הוא נושא את זה ביד אחת. ביד אחת, אני אגיד לכם, אצבע אחת. ככה הוא יורד עם הלוחות. כאשר הוא מתקרב והוא שומע והוא רואה, תקף מיד נעשים כבדים והוא כבר מחזיק את זה בשתי ידיו. והוא אפילו לא יכול להחזיק את זה בשתי ידיו. אז פרדיץ' שואל על הפרדוקס, הסתירה הזאת. משה רבנו פוסל את שני הלוחות והוא עולה ההרה נגד כוח המשיכה ביד אחת. כשהוא יורד מן ההר שכוח המשיכה איתו, הוא אינו יכול להחזיק בו אפילו בשתי ידיו. כאשר אני מצאתי את דברי הרב, הרב מביא שיש מחזל שאומרים שהוא לא השליך אותם בכוונה ובזדון, אלא הם נפלו מידיו. אז הוא שואל את השאלה, פשוט זה נגד המדע המדויק. אדם שיורד מן ההר, יותר קשה לו להחזיק בדבר ממי שעולה. כאשר הוא עולה, ביד אחת. כאשר הוא מגיע לתחתית ההר, אפילו בשתי ידיו הוא לא יכול להחזיק בהם. אז הרב אומר, כדרכו הבריסקאית, אדם העולה הוא גברה, אדם שהוא במצב של ירידה הוא חפצה. אני מסביר את הדברים ככה. כאשר יש מגמה בחיים, כאשר יש תכלית, יש כוונה, יש קדושה, יש טהרה, אדם יכול לעשות הדברים הכי גדולים. אבל כאשר האדם הוא ריק מכל תוכן, כאשר אין לאדם שום ראייה וחזון, כל יום הופך להיות יום קשה וכבד. משה העולה, גברי שיכול להחזיק את שני הלוחות בידו, משה שיורד מן ההר, והוא יודע כבר שעם ישראל עשו את העגל, אז הוא כבר אינו במצב של עלייה, הוא אינו במצב של לטפס לראש ההר, להגיע לפסגת הקדושה ותעלה, אלא הוא במדרון, הוא הולך ומתדרדר. שאלו, בשביל מה נתמנה משה? הוא נתמנה להיות מנהיגם של ישראל. כל זמן שישראל עושים רצונו של מקום, משה הוא מנהיג. כאשר הם אינם עושים רצונו של מקום, משה כבר אינו מנהיג. כאשר יש תוכן בחיים, איז נישט שוור צו זיין אגיד. אני אתרגם. ביידיש אומרים, הייתה אמרה ביידיש, ששוור צו זיין אגיד, קשה להיות יהודי. אני חושב או החזון איש, או מי שמע, שאסור לומר דבר כזה. מה זאת אומרת? קשה להיות יהודי. זכות להיות יהודי. אלא כאשר האדם חסר תוכן, אין לו מגמה, אין לו כיוון בחיים, כאשר עוד האותיות פרחו ממנו, הוא נעשה כבד. אבל כשיש בתוכו את האותיות,
כאשר יש בתוך נשמתו את התורה, אפשר לטפס על ההרים הכי גבוהים. משה, כאשר הוא עולה עם הלוחות בפעם השנייה, הוא עולה מחזיק בידו אחת, אין בעיה. אבל כאשר הוא במצב של ירידה, הוא הופך לחפצה, אינו יכול כבר לחזיק. אם כן אני אומר שקשה לומר את הדברים שנחמה אמרה. אנחנו לא יכולים כלל לקבל את דעתו של החשבן. אני חושב שאפשר לקבל את דעתו של החשבן, שלא רק דעתו של החשבן ולא רק דעתו של המלבים, לא רק דעתו של הפירקי דרב אליעזר, אלא לפי עניות דעתי הפסוקים בעצמם. אולי אפשר לצטט שוב פעם את דברי הרשב"ן. איכא פשוטו ככו, ואתפוס בשני הלוחות, והשליחן מעל שתי ידיו. מה אנחנו אומרים בתפילת שבת? ישמח משה במתן חלקו, כי עבד נאמן קורס לו עיכול תודה. יונה, ושני לוחות אבנים הוריד בידו. כאשר הוא מביא את הלוחות, מדויק מאוד דברי התפילה. כאשר הוא יורד עם הלוחות, כשיש בו אותיות, זה, אגב, זה אחד הדברים שהציבור שקורא לעצמו חילוני אינו מבין. הם חושבים שקשה להיות יהודי דתי שומר תורה ומצוות. הם לא יודעים ששבעתיים יותר קשה להיות יהודי שאינו שומר תורה ומצוות. שבעתיים יותר קשה. אין כיוון בחיים, אין שאיפות, אין כיוון, אין לאדם את ההרגשה שהוא יכול להתעלות מעל חייו האפורים היום יומיים. לכן הם בשבוע האחרון, אני יודע, אתם, צ'רוזון פוסט אתם לא קוראים, אבל המאמר בידיעות תוצח, הם מאוד מאוד מפחדים מערך תנועת התשובה, הם מפחדים יותר מתנועת התשובה, מאשף. אשף לא איתון לדבר, אבל על החוזרים בתשובה, רחמנא ליצלן, דוס מכה שלא כתובה בתורה. אדרבה, דוס מכה ששם כן כתובה בתורה. ושוב השם אלוקיך את שבותך ונחמך, ושוב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך. ושוב יחזקאל אומר את הדברים מפורש, הקדוש ברוך הוא יביא את עם ישראל לארץ ישראל, ואחר כך, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ונתתי לכם לב חדש, לב בשר, וזירותי את לב האבן, את לב האבן. לב אבן שאין בתוכו אותיות התורה הוא קשה, זה שווה את זרן החילוני, קשה להיות חילוני. והם מפחדים, פחד הזה, הם בטח מפחדים, אם כמו שאומרים בידיעות אחרונות, שבין 200 אלף עד חצי מיליון יהודים מתקרבים לדעת, הם הלא מתרגמים את זה תקף ומיד לכמה מנדטים זה בא בכנסת. לפי זה יוצא שהראש הממשלה הבא, אפילו אם זה יהיה נתניהו, זה יהיה נתניהו ומשטריימל וסורלי עם פיה נוכרית, כיסוי ראש, על זה אין לדבר, מפחדים מזה. הרב אומר, אני רואה שכל מה שרציתי לומר היום אני לא אגיד, אבל דברים נפלאים מהרב סולובייצ'יק על העניין של הלוחות, דווקא סיבר חזו צריכים לעזור על זה שוב ושוב. הרב באמת בונה את דבריו על הסבא רבא שלו. הסבא רבא היה בית הלוי, לא, הסבא היה רב חיים, הסבא רבא היה בית הלוי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק הראשון, בעל בית הלוי. ואחר כך בנו היה רב חיים, ורב חיים נולד מישה, מישה ורדל ולה, ומשה היה אבא של יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק האחרון.
בסוף ימי דום, איזה יום. הוא בונה על דברי הסבא רבא. הסבא רבא אומר, מה ההבדל בין הלוחות הראשונות? הלוחות הראשונים והלוחות האחרונים. מה ההבדל ביניהם? אז הבית הלוי בפירושו על התורה מביא דברים חידושים, אבל הוא מעגן את הדברים בחז"ל. בלוחות הראשונים היה כתוב לא רק תורה שבכתב, אלא גם תורה שבעל פה. בלוחות השניות, לוחות האחרונים שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, ושמשה הביא לעם ישראל, מתי הוא הביא אותם? מתי הם הגיעו לעם ישראל? ביום הכיפורים, יום שניתנו בו לוחות לישראל, יום שניתנה תורה לישראל. בלוחות האחרונים לא היה כתוב תורה שבעל פה, רק תורה שבכתב. ותורה שבעל פה היו צריכים מאז והלאה למסור את זה בעל פה. אומר הרב להסביר מה באמת ההבדל. והבית הלוי מביא, כתוב אחרי בלוחות האחרונות, כתוב כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. על פי הדברים האלה, הברית של הלוחות האחרונות, זה הברית של על פי הדברים האלה. זה התורה שבעל פה הופכת להיות הברית בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. מה פירוש הדבר? מה פירוש הדבר ש... גם כאן אולי את השאלה כמו ששאלנו, זאת אומרת, הלוחות עם פחות תורה, ברכה יותר גדולה לעם ישראל. לוחות האחרונות אין בו תורה שבעל פה, אלא רק תורה שבכתב. מסביר הרב כדרכו, ראשית כל עם דוגמה מעולם ההלכה. יש שני סוגי קדושה, וכאן אנחנו נשמע דברים שהם ממש, ממש היסוד שעליו בונה הרב קוק את כל דרכו, את הבנתו של עם ישראל. אותם הדברים אנחנו שומעים גם מפי הרב סולובייצ'יק, אבל אופן הביטוי שונה לגמרי, שונה לגמרי. הרב ניגש אל הדברים בצורה בריסקאית. שני דינים. יש בקדושה שני סוגי קדושה. יש קדושת דמים וקדושת הגוף. אדם המקדיש שולחן לבית המקדש, שולחן לא מביאים כקורבן על גבי המזבח. אז מה עושים עם זה? מוכרים את השולחן ומהכסף קורבנות, או מחזקים בדקי הבית. קדושת דמים. מה פירוש הדבר קדושת דמים? קדושת דמים פירושו שהגוף, המהות, אינו קדוש, אלא הדבר מיועד לכוונה חיצונית. יש קדושה חוץ ממנו. זאת אומרת, מוכרים את זה והכסף הולך לבית המקדש. יש קדושת הגוף. קדושת הגוף, זאת אומרת, אדם אומר על בהמה כשרה, שהבהמה הזאת תהיה לקורבן עולה, אז הגוף הופך להיות קדוש. אי אפשר למכור את הבהמה ולקנות ממנו בהמה אחרת. אפילו אי אפשר להמיר או להעליב אותו. יש קדושה בעצם, קדושה אורגנית, קדושה בתוך המהות. מה ההבדל להלכה בין קדושת דמים לקדושת הגוף? יש שני דברים. קדושת דמים אפשר לבדות. יש לו פדיון. אני פודה את השולחן, והקדושה עוברת מהשולחן לדמים. קדושת דמים. קדושת הגוף אין לו פדיון. אני אינני יכול לקחת כסף שווי הבהמה הזאת שהפכתי לעולה. הקדושה אינה עוברת לכסף. הקדושה נשארת בבהמה שצריכה להיות קריבה על גבי המזבח. יש עוד הבדל בהלכה. עוד הבדל בהלכה. דין מעילה. מי שמועל, מי
משתמש לצורכיו. יש בבהמה, אין הקדושה יוצאת ועוברת לעולם. גם אם מועלים בו, משתמשים בו, אין הוא יוצא לחלוטין, מן הקדושה לחלוטין. אומר הרב דבר, דבר נפלא. צריכים פשוט להרגיש את ההרגשה של הדברים שאומר הרב. צריכים להרגיש אותה. אילו לעם ישראל היו הלוחות הראשונים, שבהם היה כתוב תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אם כן, קדושת ישראל הייתה באה עכשיו, זאת אומרת, הוא רוצה לדבר על הקדושה של היהודי. מה הייתה הקדושה של היהודי? קדושתו הייתה קדושת דמים. זאת אומרת, שם על הלוחות יש כל התורה. אם אני שומר את זה, יש לי קדושה. אם אני לא שומר את זה, אני מחלל את זה, אני מוציא את זה לכולי. זאת אומרת, כל הקדושה של עם ישראל הייתה תלויה ועומדת. אם שומרים תורה ומצוות, יש לנו קדושה. אם אין שומרים תורה ומצוות, אין לנו קדושה. אבל מה קרה אחרי שבירת הלוחות הראשונים? והקדוש ברוך הוא נותן לוחות אחרונים, והלוחות האחרונים יש להם רק תורה שבעל שבכתב. אחרי שתשמע מה שאני אומר עכשיו, תבינו כבר למפחיה מה אמרתי. כשהקדוש ברוך הוא נותן את הלוחות האחרונים, באותם הלוחות יש רק תורה שבכתב. מה קורה לתורה שבעל פה?
שיעור לנו.
מה קורה לתורה שבעל פה? אנחנו צריכים למסור את זה. אומר הרב, אם כן, איפה כתובה תורה שבעל פה? איפה היא כתובה? אתם יודעים איפה היא כתובה? היהודי הוא הקלף. נשמתו היא הדיו. אנחנו הופכים להיות המוסרים את תורה שבעל פה מדור לדור. תורה שבעל פה הופכת את היהודי לקדושת הגוף. קדושת הגוף אינו יוצאת לעולם. גם אם יהודי אינו שומע תורה ומצוות, גם אם הוא מחלל את התורה, אבל על ידי הלוחות האחרונים אומר דברי הרב, הם אבל לאושרנו ניתנה לנו גם תורה שבעל פה, וקדושת ישראל הפכה להיות קדושת הגוף. ישראל קדושים לא רק מכיוון שהם שומרים את התורה, הם התורה. על מה נכתבה תורה שבעל פה? היכן היא נאגרה ונאספה? על מוחו וליבו של היהודי, בזיכרונו, במחשבתו, ברגשותיו ובתחושותיו. היהודי הוא הקלף, הדיו וגם האותיות. וכל אלה אינם קרים, אלא תוססים ורותחים. הקלף אינו סתם נייר, אלא לב רגיש, נשמה מעולפת, אישיות רוחנית חיונית. הקדושה, אם כן, היא לא מחוץ ליהודי, אלא הקדושה של היהודי בתוכו ממש. היהודי הופך לקדושת הגוף. קדושת הגוף אינה יוצאת לחולין לעולם. קדושת הגוף אינו נבדית. גם אם יהיו דורות שהיהודי לא ישמור את התורה, אבל הוא בעצם הופך להיות חלק, הוא התורה. אגב, בהלכה אנחנו רואים הרבה דברים שבהם ספר תורה וגופו של אדם זהים ודומים. מה עושים נבח עם ספר תורה שבלה? צריכים לקבור את זה בארץ. מה עושים עם אדם שבלה והלך לעולמו? כל אותה הקדושה והטהרה שבו אנחנו צריכים לגשת לספר תורה, ככה אנחנו ניגשים לגופו של היהודי. גופו של היהודי הופך להיות קדוש. זאת אומרת, על ידי זה שהתורה שבעל פה ניתנה בעל פה לעם ישראל, אם כן אנחנו הופכים לקדושה בעצם, לקדושת הגוף. האם אין אלו דברי הרב קוק שיש קדושת ישראל, ישראל אף על פי שחוטא, ישראל ישראל אין קדושה טוב בתהילה לעולם, מכיוון שעל ידי הלוחות האחרונים הפכה קדושת הגוף, הקדושה של עם ישראל הפכה לקדושת הגוף. כמה זמן יש לי?
יש מה?
יש מה? אתה תגיד? את השאלה האם להתחיל עם משהו, עם נושא, אני יכול להמשיך את הנושא הלאה? טוב, אז, אוקיי, עוד חמש דקות. יוצא, אם כן אולי קשור לזה, בפרשת אמור, שם יש רמב"ן, רמב"ן מפורסם. ואני אומר שיש סיבות לרמב"ן המפורסם, יש סיבות טובות לרמב"ן המפורסם הזה. הרמב"ן, הרמב"ן אומר, אולי אני אגיד לכם למה יש סיבות טובות לדברי הרמב"ן. בפרשת המועדים, שבפרשת המור, נאמר לנו על פסח, שבועס, ראש השנה, עם כיפה, סוכס, שמי יצחס. אבל באותה פרשה, אז ראשית כל יש מספר דברים. הפרשה של כל מועד ומועד מתחיל עם וידבר השם אל משה לאמור, חוץ מהפרשה שבו נכתב על חג השבועות. לכל מועד ומועד יש פרשה פתוחה לבדה חוץ משבועות. לכל החגים יש שם חוץ משבועות. לכל החגים יש תאריך מדויק חוץ מחג השבועות. לא תאריך, לא שם, לא פרשה לעצמה, אלא כנראה בסוף הספירה, סוף ספירה דומה, יש יום. יש עוד מקומות בתורה ששם זה נקרא או חג השבועות, או חג הקציר, או חג הביקורים. חז"ל אף פעם לא קראו, חז"ל תמיד משתמשים במילה אחרת, שם החג, כמו שהוא מופיע בחז"ל, זה תמיד עצרת. תמיד עצרת. אומר הרמב"ן, עכשיו כפול להבין הרמב"ן, הרמב"ן לא אומר את דברי ההקדמה. אבל הרמב"ן אומר, זה רמב"ן מפורסם, שבאמת חג השבועות זה הסיום של חג הפסח. וכל הימים שבין פסח לעצרת זה כל המועד ארוך. אנחנו עכשיו באמצע כל המועד. אולי לכן לא מתגלחים, אבל היום מותר לגלח. היום, ערב שבת, כשל"ג בעומר חל ביום ראשון, אני אינני יודע בנוגע לספרדים, אבל אנחנו האשכנזים, היוצאים ביד רמה, אומר הרמה, שמתגלחים ומסתפרים היום. אומר הרמב"ן, שלכן קראו חז"ל לשבועות עצרת, מכיוון ששבועות זה הסיום של חג הפסח. וכל הימים שביניהם זה חול המועד, כמו של פסח לסוכס. יש חול המועד ואחרי חול המועד בא העצרת, כמו כן פסח. יש חול המועד ואחרי חול המועד בא העצרת. אגב, הדברים מאוד מאוד מובנים. מכיוון שאי אפשר להעלות על הדעת שהיציאה מעבדות לחירות היא סוף פסוק. אנחנו ראינו במאה הזאת כמה מדינות שיצאו מעבדות לחירות, והם עוד ממשיכים להרוג את השני, ואולי מצבם הרבה יותר גרוע מהזמן שהיו תחת שלטונות אנגליה או משהו כזה. משלוצחו להרג את זה, רצחים אחד את השני. מכיוון שהיציאה מעבדות לחירות היא לא מספיקה, אין לך בן חורן, אלא מי שעושה את התורה, צריך להיות כיוון, צריך להיות תכלס, צריך להיות שאיפות גדולות. בלי התורה, אז כמה יוסף איכה בשוקה? בלי התורה, אז מה היינו? עוד עם שיצא מעבדות לחירות, אז נסובת, אז Zahir או סרי לנקה או צ'אד או כל החלריה שבעולם. במאה הזאת יצאו שתי מדינות שהקדוש ברוך הוא רצה בהן. כל המערכת הזאת של לאומיות כדי להביא ברגע של חסד לתקומת מדינת ישראל, ואולי גם מיקרונזיה. אתם יודעים מה זה מיקרונזיה? לא שמעת על מיקרונזיה. באיזה עולם אתה חי? גם אני לא ידעתי על מיקרונזיה עד לפני שבועיים ושלושה שבועות. כאשר האום מכינה את מדינת ישראל על שרוצים לבנות דירות בהר חומה, אז 134 מדינות גינו את מדינת ישראל, נבח בונים בירושלים, אז משוגעים זה נתגלה, הם משוגעים היהודים הללו. מה היהודים האם לעלן על... מי לא גינה, מי הצביע נגד? ארצות הברית? גם כן ידידים גדולים וטובים, שקרונים. אני אמריקאי, יש חמונה מצלד. מה אני יכול לעשות? ישראל לא הצביע בה, וגם מדינה בשם מיקרונזיה. אז שמעתי בפעם הראשונה על מדינה, על יד אינדונזיה, מיקרונזיה. מיקרונזיה זאת אומרת, אם יש אינדונזיה גדולה, יש מיקרונזיה קטנה, זאת אומרת, מדינת ישראל עוד אפשר לראות קצת על המפה. אולי מיקרונזיה פשוט אי אפשר לראות. יש נקודה בים.
מה זה
חוות
דעת שהיא
תגיד לעד? הה?
היא
היחידה
שעברה
בדרך אחרת. מכל מדינות העולם? אז אם כן, אני אומר...
מה הנימוק?
זאת שאלה טובה, אני לא יודע. אולי הם אפילו לא ידעו על מה הם מצביעים. אני אינני יודע. זאת שאלה טובה, אני לא יודע. הרחל התנך, נכון, ככה הם אמרו. ואין ספק שבעוד 50 שנה מישהו יעשה דוקטורט על זה, למה מיקרונזיה הצביעה כמו שהיא הצביעה. העיקר, לפי דעת הרמב"ן, היציאה מעבדות לחירות אינה סוף פסוק. מה עושים לחירות? מה הפירוש של חירות? איך מגדירים את זה? לזה הגיע עם ישראל בחג השבועות. אם כן, חג השבועות מוכרח להיות קשור לחג הפסח. זה העצרת של חג הפסח. יש לי, על סמך הדברים הללו, יש לי הרבה חידושים. אולי אחד אני אגיד בקיצור נמרץ, ולא ככה צריכים לעשות את זה, מכיוון שאני חושב שזה חידוש לא רע. הרמב"ם אומר בהלכות חמץ ומצה, הרמב"ם אומר בנוגע למצוות סיפור יציאת מצרים, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. בליל פסח הלא אומרים את ההגרה, סיפור יציאת מצרים, צריכים להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? איך עושים את זה? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים אחר ההדל ורודפים אחר עבדת אלילים. ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן האומות וקרבנו לייחודו. וכן מתחיל, אני אינני יודע איך אפשר להתחיל פעמיים, אבל הרמב"ם אומר, וכן מתחיל, ומודיע שעבוד מיינו לפרעה במצרים וכל הרוע השגם עלינו, ומסיים, שמענ את שתי המילים הללו, ומסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו. והוא שדורש מיחם מעובד עובי עד שיגמר כל הפרשה כולה. הרמב"ם לא בנוי על המשנה. המשנה אומרת מתחיל בגנות ומסיים בשבח. והגמרא אומרת מחלוקת בין רב ושמואל. רב אומר מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? שמתחילו עובד עבד זורו היו עשינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שמואל אומר, עבוד המיינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם ממצרים. זאת אומרת, לפי שמואל צריכים להתמקד בליל פסח. ולפי רב צריכים כבר לספר את הסיפור הארוך ההיסטורי של עם ישראל. אז יש לי הרבה שאלות, אבל אני אדון על שאלה אחת עכשיו.
הן בגמרא והן ברמב״ם. איזה דעה מביאה הגמרא קודם? הדעה של רב מתחילה איבני עביד הזורה היה לזה. מה אומר הרמב״ם? כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היה לתני ממיתרח ומלפונוב כופרים ותורם אחרי ההבל. אני תמיד שואל שאלה אחת מתוך הרבה שאלות. למה אנחנו לא עושים את זה בהגדה שלנו? נכון שבהגדה שלנו אנחנו מערבים את רב ושמואל, אבל למה אנחנו מתחילים? עבודם הגינו לפרו במצרים, ואי שם באמצע הסיפור יציאת מצרים, באמצע הגודל אנחנו אומרים מתחילו על ידי עבוד יזור הולסן. אז ראשית כל הגמרא מביאה רב לפני שמואל, הרמב"ם מביא דעת רב לפני שמואל. מבחינה היסטורית וכרונולוגית רב בא לפני שמואל, אז למה לא להתחיל עם תרח עד משה יציאת מצרים? אלא הרמב"ם הלא אמר כאשר הוא מביא וכן מתחיל ומודיע שעבודם היינו לפרד במצרים וכל הרוע שכם עלינו, הוא מסיים, אני אמרתי לכם שתי מילים לזכור אותם בניסים ובנפלאות. ברגע שראיתי את שתי המילים הללו צריכים רק לחזור להלכה א', הרמב"ם אומר מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. בהלוך התנהלות הרמב"ם מדבר על מתחיל עבדי עבדי זרעו ועשינו ועכשיו כיוונו למטה. בהלוך א' הוא אומר ניסים ונפלאות. זה הוא אומר בהלוך ד' דעתו של שמואל. אני חושב שאולי אפשר לומר, אני רק אגיד את ה... יש לי הרבה הוכחות לזה. יש שני דינים בסיפור יציאת מצרים. יש דין של סיפור ניסים ונפלאות, ועל זה אנחנו חייבים בליל פסח, אבל זה לא מספיק. איך הרמב״ם כותב את הדעה של רב שמימי תרח אבותינו היו כופרים וטועים אחר ההבל ורודפים אחר עבודת הלילים? שמענו את המשפט הבא ותגידו לי מה זה מזכיר לכם. הוא מסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מהאומות וקרבנו לייחודו. מתי זה קרה? מתי הבדילנו מהאומות? מתי קרבנו לדת האמת? מתי קרבנו לייחודו? כאשר הם עמדו בחג השבועות בהר סיני ושמו הקדוש ברוך הוא אומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם כן אני אומר לפי דת הרמב"ן ששבועות זה הסיום והשיא של חג הפסח, כמו שבחג הפסח יש מצווה של סיפור יציאת מצרים, שם המצווה ניסים ונפלאות. מה הסיפור של שבועות? עוד מצווה של סיפור יציאת מצרים. קרבנו לדת האמת וקרבנו ליחודו והבדילנו מן האומות, זה הסיפור. ואגב, מה המצווה? מה אומרים בחג השבועות? יהודי היה מביא ביקורים והיה אומר ארמי אויבי דובי וירד מצרים, הוא היה אומר את כל הסיפור, כל הסיפור, אבל שם הוא מסיים בדת האמת וקרבנו ליחודו. אני אומר עוד דבר, אולי אפשר לומר שבחג השבועות לא רק אנחנו מקיימים את המצווה של סיפור יציאת מצרים, גם הקדוש ברוך הוא מספר על יציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, גם אני יצא, אנוכי ארד עמך ואנוכי אעלך גמלו. לא רק אנחנו יצאנו ממצרים, גם הקדוש ברוך הוא יצא ממצרים, גם הוא חייב בסיפור יציאת מצרים. מתי הוא אומר את הסיפור? את הסיפור שלו הוא אומר בחג
השבועות. שכוח לרב גולד על הדברים החדשים ומאלפים, כרגיל, הפסקה ואחר כך מסכת ברכות.